עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. שיילי ווסטלנד צוערת בבה"ד 1 מחיל האוויר, חיילת מבטיחה ורוכבת סוסים מצטיינת, קרסה לפתע ומתה מדום לב. טרגדיית ענק, בלתי נתפסת, בלתי ניתנת לעיכול, שלא מנעה ממשפחתה להביע הסכמה מיידית שאיבריה של הצעירה הנפלאה הזו יושתלו בכמה שיותר חולים. וכך בדיוק היה. במותה הצילה שיילי 5 בני אדם, 3 גברים ו2 נשים. הם קיבלו לב, כבד, 2 ריאות ו2 כליות. הם קיבלו חיים חדשים. ולסיפור הזה אפשר לצרף נתונים מעודדים, כי בשנת הקורונה הייתה צניחה תלולה בהשתלות מהסוג הזה, ועכשיו יש התאוששות ועלייה מרשימה. אגב, 50% מהמושתלים קיבלו קדימות בגלל שהיו חתומים על כרטיסי אדי. אז כל הכבוד למשפחת ווסטלנד ולכל המשפחות שמחליטות לעשות את המצווה הזו בשעתן הקשה. תחתמו על כרטיס אדי. תודה.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. קייטנה מגוש עציון הגיעה לסופרלנד ושם זכתה למסע התעללות ופרעות מצד ילדים ערבים, בעיקר בדואים מרהט. זה התחיל בעקיפות ודחיפות בתור. טוב, קורה לצערנו בכל מקום. אבל אחר כך קבוצת ילדים נמחצו כמעט עד אובדן הכרה על ידי קבוצת בדואים, כולל אגרופים. הנערות זכו לתנועות מגונות, צביטות ואחת הטרדה מינית בוטה ממש. המדריכים פנו להבטחה וזו לא עשתה כלום. אחד מהמאבטחים הסביר שבגל של המקרים הקודמים ב-2013, כשניסו להפריד בין קבוצות יהודים וערבים, אפילו שרת המשפטים ציפי לבני התערבה נגד האפליה והערבים זכו בתביעה. המשטרה שהוזעקה הגיעה באיחור רב ואז הושלט סדר. אפשר להגיד שזו סתם בריונות, אבל לי יש תחושה שזו בריונות על רקע לאומני, גרסה חדשה של מה שראינו בפרעות הערים המעורבות. אז אם הסופרלנד לא יגייסו עשרות מאבטחים וילבישו אותם מדים שחורים מפחידים ויורו להם להתערב בכל מקרה הקל ביותר של בריונות מצד יהודים או ערבים ויעיפו החוצה את המתפרעים עם המדריכים שלהם, צריך יהיה לקרוא לציבור להימנע מבילוי במקום כזה או בדומים לו. זו לא קנייה לערבים הפורעים, זו קריאה למנהלי האתרים האלה לחשוב היטב על הכנסותיהם לפני שהם מתעלמים מהפורעים.
נו טוב, בסדר, פורעים, אבל זה מאוד מעצבן. בכלל, אתה יודע, בכל הבריונות שיש במקומות האלה, אבל אם אתה אומר שזה יהודים וערבים, זה באמת, זה אפילו עוד יותר מעצבן.
יש איזו תחושה שזה עבר צורה, כלומר, זו הייתה הצורה של ההצתות וניסיונות הלינץ' והרצח בזמן שומרי החומות, אבל זה מגיע לאיזושהי בריונות כמעט ממוסדת בכל מקום, בכבישים, כדי להראות מי בעל הבית פה. ויהודים מפחדים להגיב. אתה שומע היום מה שקורה עם פסק הדין של שיף, שירה בסוג כזה של אלימות ערבית ושוד של בדואים בדרום, ואתה מבין שאנחנו מאבדים שליטה?
לא, שיף זה אירוע אחר, אנחנו נדבר אגב...
אירוע אחר, אבל זה סימפטומטי לעניין, יפחדו לראות בו.
כי הוא הרי יודע במסגרת עסקת טיעון, וזה מעניין מאוד מה היה שם בדיוק, נברר את זה אחר כך. במקרה של הסופרלנד, כן, זה מעצבן, אני מקווה שאנשים יתפסו את הדבר הזה בידיים, או משטרה, או באמת מנהלי האתרים האלה. תשמע, שאלתי עכשיו משאל, וגם אתמול שאלנו משאל מעניין שלהפתעתי די שבר את האינטרנט. אתמול שאלנו, חשבתי שזה לא מעניין אף אחד, אתה יודע, הפגנות נגד הרצוג ונאור יחיה, נקודותיים, אז 5,797 אנשים הצביעו.
מה אתה אומר? כל כן, כך הרבה אנשים עוסקים בתקשורת בארץ?
בתקשורת, ביחיה, נאור יחיה והרצוג וזה. 27% מהם אמרו, מטורללים תשיגו חיים. 56% מהם אמרו, צודקים די לשחיתות. 7% אמרו, טוב, לפחות לא מינו את טופז לוק, ו9% שאלו, מי זה נאור יחיה? אני חושב שעכשיו הם כבר יודעים. עכשיו שאלתי, הערכת הוראת השעה בעניין איחוד משפחות. 1. תעבור, הליכוד ישתפן. 2. תיפול בקולות הליכוד. 3. תידחה. 4. זה לא באמת חשוב. תצביעו, תשפיעו, בין המשתתפים אנחנו נגריל זכות לאיחוד משפחות פעם אחת, אבל רק בראש השנה הקרוב. זהו, להמשיך? אפשר?
כן, רצוי, רצוי.
אז על מה לא נדבר היום?
במסגרת עסקת טיעון, חנין זועבי תידון למאסר על תנאי וכנס בגלל מרמה וזיוף. למה גם כאן עסקת טיעון? למה שלא תשב בכלא?
בית המשפט דחה את טענותיו של יאיר נתניהו בתביעת דיבה. הוא יצטרך לשלם 250,000 שקל לאבי אלקלעי, ושאלוהים יעזור לו להסביר את זה לאמא.
כדי למנוע התמוטטות בסופה הקרבה והולכת, הבניין בפלורידה נהרס אתמול בפיצוץ מבוקר, מה שאומר שרשמית כבר לא מחפשים ניצולים. מה המשלחת עוד עושה שם?
שלושה נערים מחדרה נפלו אתמול לשובר גלים מזח הדייגים, אחד מהם נסחף ועדיין נעדר, נתפלל.
עמית סגל בנה דרמה הודיע אתמול על הודעה מיוחדת היום ב-11, ואז הסתבר שעמית לא מצטרף לפוליטיקה ולא עוזב את 12, ומפרסם ספר ראשון על הפוליטיקה הישראלית. שכוח.
אביגדור ליברמן מבטיח מימון מלא למעונות יום לזוגות צעירים ששני בני הזוג עובדים, שכוח לגמרי.
קטטה בין בן גביר לחברי הכנסת הערבים בוועדת החוץ והביטחון, בן גביר דרש לסלק אותם, ויושב ראש הוועדה רם בן ברק אמר שהוא יודע מה יש לו על הערבים ומה יש לו על בן גביר. בושה.
למה? אם יש לו חומרים, אז למה זה בושה? בוא.
תשמע, המוסד לא אמור לאסוף חומר על אזרחים ישראלים.
לא, לא המוסד.
בוא נתחיל מזה. הוא היה במוסד.
כן, אבל עכשיו הוא יושב ראש והחוב, אז הוא רואה גם החומרים של שבק, מה לעשות? בוא, אתה רוצה שנשאל אותו מה יש לו עליך? או עליי?
כן, תשאל אותו, תשאל אותו.
קצרה העירייה. מפרט פה את הכל. עורך ומפיק היום אסף נבו, אחראי על השידור עידו כהן, אנחנו נגיד שלום לדעתי בפעם הראשונה, אני חושב. נכון, אריה?
אולי, אולי, אבל תמיד טוב לי.
לחבר הכנסת ניר אורבך מימינה, שלום.
שלום לך,
שלום וברכה. שלום
אריה,
שלום
בן. הערכתך, תשמע, תפוח אדמה לוהט ביותר היום, זה כמובן חוק האזרחות, הערכת הוראת השעה, יש כאן ויכוח די מעניין. מצד אחד באופוזיציה הם אומרים, אנחנו התפקיד שלנו להטריל אתכם ולהפיל אתכם ולהתנגד לכם, ואומרים אצלכם, נפתלי בנט, ראש הממשלה אמר עכשיו שבביטחון ישראל לא משחקים. איך יוצאים מהפלונטר הזה?
כן, אני לא חושב שזה להציל אותנו. זה חוק שמ-2003 מעריכים אותו, זה חוק שנשמח על שיקולים ביטחוניים, זה להטריל את המדינה בעיניי, ואני מצפה באמת מהאופוזיציה שהפעם תהיה גם אחראית, ולא רק תראה לנגד עיניי את הפעלת הממשלה, אלא תראה לנגד עיניי את ביטחון המדינה. זה הציפייה שלי.
אתה אומר שהחוק הזה הוא חוק שחשוב לביטחון המדינה, ושמי שמצביע נגדו פועל נגד ביטחון המדינה, וזה במקרה הזה האופוזיציה. אבל לכם לא צריכות להיות ציפיות מהאופוזיציה שהיא רעה ומושחתת, ולכן החלפתם אותה, והיא באמת פוגעת במדינה להבנתכם. אבל איך אתם יושבים עם אנשים להבנתכם, לדבריכם פוגעים בביטחון המדינה, כמו מרץ ורעם? הלא הם בתוך הממשלה.
הם בתוך הממשלה, אבל אני חוזר שוב, החוק הזה הוא חוק חוצה קואליציה אופוזיציה, עם את מרץ ואת רעם אני עוד יכול להבין, ואני יכול להזדהות עם הכאב האידיאולוגי שלהם, לא להסכים איתו לחלוטין, אבל איכשהו להבין את השיקולים של המפלגות הימניות באופוזיציה, קצרה בינתי מלהבין. מאז ומעולם החוק הזה חצה מחנות, לא קואליציה ולא אופוזיציה, כל מפלגה ציונית אמורה לתמוך בחוק הזה.
תגיד, אז רגע, זה אומר בעצם שהפוליטיקה הקטנה מבחינת נתניהו ואנשיו יותר חזקה מביטחון ישראל?
אני מאוד מקווה שלא. ההצבעה עוד לא הייתה, אני מקווה שהם יתעשתו. תראה, דבר אחד זה לעשות איזה שהם משחקים ומלחמות בתוך הוועדות. דבר שני זה להצביע נגד במליאה כשההצבעה היא שמית. אני באמת לא רואה איך אנשים לאומיים מצביעים נגד החוק הזה.
אני מתעקש. איך אתה יושב בממשלה עם אנשים שלהבנתך פוגעים בביטחון המדינה? איך אתה יכול? הלא אם באמת מדובר בביטחון המדינה ולא בקטטה קואליציה ואופוזיציה, אז הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה צדקה מתחילה מבית, להוציא מהממשלה את אלה שפוגעים בביטחון המדינה.
אתה מכיר את הפסוק, איתנו חטאים מן הארץ, לא איתנו חוטאים מן הארץ. אני לא יושב עם אנשים שפוגעים בביטחון המדינה, אני חושב שהחוק הזה הוא פוגע בביטחון המדינה. אני, ודאי שאני מצפה גם מהשותפים הקואליציונים שלי לתמוך בחוק הזה, אבל אני מבין את המורכבות. נכנסתי לממשלה הזאת מתוך הבנה שיש דברים מורכבים, שיש הבדלים תהומיים בהשקפות העולם, אבל אנחנו מן הסתם ברוב הזמן נתעסק בדברים המשותפים, לדוגמה תקציב המדינה, שזה האתגר הבא שלנו. הציפייה שלי היא מאנשים לאומיים, מאנשים לאומיים לתמוך בחוק, בחוק האיחוד משפחות הזה, בחוק האזרחות, ולא ללכת נגד השקפת עולם, עולמם, לא ללכת נגד ביטחון המדינה, לא ללכת נגד המדינה.
אני אתעקש הפוך, חבר הכנסת ניר אורבך, כי אני חושב שזה מצוין שאתם יושבים עם, זאת אומרת שיש פעם ראשונה גם ערבים בקואליציה לעתידנו. ואני הייתי אומר הפוך, זאת אומרת, אני מבין לגמרי, אני אגב מבין לגמרי את רם, הם לא רואים בזה ביטחון, פגיעה בביטחון המדינה, הם רואים בזה איחוד משפחות של האחים והאחיות שלהם, וזו אז רזולוציה שלהם. אז למה לא תלכו בעצם לנושא של הפשרה ההומניטרית? אומר מנסור אבאס, אני חושב שהדרישה הזאת היא לא בלתי נסבלת, אנחנו לא רוצים שתשחררו עכשיו את האיחודי משפחות, בואו נעזור לאלה שכבר כאן. לאלה שכבר חיים כאן, שיש להם מעמד מסוים, אבל למשל לא יכולים להוציא רישיון נהיגה, או לקבל ביטוח רפואי. תפתרו לנו את הבעיה הזו, ואנחנו זורמים איתכם. למה פה הילד שקד, מהמפלגה שלך, מתעקשת, עיקוב הדין את ההר, אני מעבירה את זה ככתבו וכלשונו.
תראה, אני חייב לומר את האמת, אני בפרטי המסע ומתן לא מעורב, אני סומך על חברתי הילד שקד, שרת הפנים, שהיא שמה את רוב, את מיטב השיקולים לנגד עיניה כשבאה להתעסק בזה. אני כן מדבר באופן כללי, אני בסופו של דבר אנחנו בחרנו ללכת בקואליציה עם הנהגה ערבית, שאנחנו עמדנו על זה גם, שלא מדברת על שום זיקה לאומית, שמדברת רק על ניסיון לקדם את האוכלוסייה הערבית, מה שאנחנו בזמנו כל הזמן אמרנו שהבעיה של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל היא בעיקר שהיא בוחרת הנהגה שדואגת לזכות הפלסטינים ולא לזכות האזרחים הערבים במדינת ישראל. פה פעם ראשונה, וזה הבדל גם אגב בין רע"מ לבין המשותפת, וצריך להגיד את זה. הנהגת רע"מ החליטה לשים את כל הנושא האידיאולוגי כרגע בצד, לא להתעסק בו, להתעסק אך ורק בשוויון זכויות האזרחי, ואני חושב שזה גם, זה גם אתגר, וזה גם נכון בשבילנו לקדם את הנושאים האלה, ובאופן כללי זה מה שעומד כרגע לנגד עינינו.
אבל הנה הדוגמה שאי אפשר להפריד בין שוויון זכויות אזרחי להשקפתם לנושא הלאומי, להשקפתנו. אבל אני רוצה לשאול בעניין אחר. אני מניח שניתחתם את האפשרויות בסיעה ובקואליציה, מה יקרה אם ההצבעה תהפוך להצבעת אי אמון? איך אתם תתייחסו לזה שרע"ם או מרץ יעדרו מההצבעה במקרה הטוב, או יצביעו נגד במקרה הרע?
תראה, ברור שהנושא הזה מורכב, ואנחנו מנסים כרגע לעשות, ומאחורי הקלעים עדיין יש שיח גם בתוך הקואליציה, לראות איך פותרים את הדבר הזה, לראות איך באמת נמנעים מלהגיע למצב שחלק מהרכיבים הקואליציוניים לא מצביעים בעד בהצבעת אמון, זאת אומרת בעד הממשלה. זו בהחלט סוגיה שאנחנו מנסים לפתור אותה, ואני
מקווה
גם שהיא תיפטר עד שזה יגיע למליאה.
טוב, בואו נתקדם רגע. אתה עברת תקופה מרתקת, היו עליך לחצים אדירים משני הכיוונים, קיבלת את ההחלטה שלך. איך אתה מסכם עד עכשיו, אנחנו כבר, לא יודע, שלושה שבועות, חודש לתוך ממשלה. מהזווית שלי זה נראה שממשלה שעובדת, פשוט עובדת, מתכנסת, מקבלת החלטות, ממנה מינויים, עושה רעש של עבודה. איך זה נראה מהצד שלך?
תראה, זה לא סוד שאני, מבחינה אידיאולוגית, הממשלה הזו ודאי לא הייתה האופציה הראשונה. אני ניסיתי לעשות כל מה שאני יכול, ואני מדבר כרגע על עצמי, כל מה שאני יכול כדי שתהיה ממשלת ימין. אני גם עשיתי, אולי היחידים מכל חברי הכנסת, מעשים אקטיביים, גם משכתי את החתימה שלי באותו יום מפורסם על הנושא של מינוי יושב ראש. בסופו של דבר, אני השתכנעתי שאין התכנות לממשלת ימין על אף כל הדיבורים ועל אף כל האגדות. וברגע שקיבלתי החלטה ללכת לכיוון הממשלה הזאת, ממשלת האחדות, ממשלת השינוי, אני שלם לגמרי עם ההחלטה הזאת, ומיום יום אני חייב להגיד שאני גם מרגיש יותר ויותר תקווה שהממשלה הזאת באמת תעשה דברים שבשנים האחרונות לא נעשו. יש פה את הנושא של חיבור בתוך, בין ציבורים שונים בתוך המדינה שלא היו כבר עשרות שנים, ואני לא שוכח לרגע את העובדה שחלק גדול מהאוכלוסייה עדיין לא בתוך הממשלה הזאת, ואני מקווה שבשלב נוסף, ברגע שיראו, ואני חושב זה יקרה אחרי שהתקציב יעבור, ברגע שיראו שהממשלה הזאת נכנסת לאיזשהו תהליך של העבודה ותהליך של איזו כניסה לאיזשהו מסלול, אז גם במפלגות אחרות התחילו לנסות למצוא את הדרך פנימה, ואז בעיניי זה יהיה ממש איזושהי התגשמות של חזון, של משהו שמחבר את עם ישראל. יש פה היום הרבה דברים שאני חושב שצריך להתמקד בהם. לא צריך ללכת לדברים המקדבים. יש המון דברים שאני מבחינה אידיאולוגית הייתי שמח לקדם, אבל אני מבין שבשנים הקרובות אני צריך לשים אותם בצד. גם השותפים מצד שמאל מבינים את זה ושמים את הדברים שלהם בצד. ואני מעריך שיש בערך 70-80% מהנושאים המשותפים של עם ישראל שאפשר לקדם, ובראש ובראשונה זה קצת להתחיל, אני לא קורא לזה ריפוי, כי אני לא חושב שמדינת ישראל חס וחלילה לחולה, או שהחברה הישראלית חולה, אבל אני חושב שהרבה דבר, אני חושב שיש הרבה הרבה דברים שאפשר וצריך לשפר, ואני חושב שדווקא הישיבה הזאת עם ציבורים שלא היינו רגילים לשבת איתם, ולא היינו רגילים לדבר איתם, ומתחילים, אני מתחיל לאהוב את זה. אני מתחיל לאהוב את זה, ואני מתחיל לחשוב שבאמת, באמת אפשר לקדם פה הרבה דברים.
חבר הכנסת ניר אורבך, תודה רבה לך על השיחה
הזאת. תודה רבה. בפעם הבאה יהיו לנו עוד שאלות. תודה רבה.
אני אשמח לענות עליהם. תודה לכם.
יקי אדם קרואלה, מה המצב?
אהלן, מה העניינים?
שלום לך, ערב טוב.
נראה אותך אומר לנו איך זה ייגמר. אני פותר אותך, רק תגיד ואנחנו הולכים.
זה יהיה אימור, אבל.
נכון. אבל תפגין ספורטיביות, תאמר, אני אמר
לך. לדעתי זה לא יעבור.
זאת אומרת, זה יעלה להצבעה ויפול.
זה לא יעבור כחוק או כאי אמון?
לא, תראה, אני לא יודע מה בסוף יעשו עם אי אמון. אי אמון ודאי שאין פה, כן? כי הרי אין ממשלה חלופית, וגם אמרתי לכם את זה אתמול.
לא. אבל... אבל אמון מחייב את הקואליציה כולה
להצביע בעד. אז זה בדיוק מה שאמר יריב לוין, מרכז האופוזיציה בישיבה של הליכוד לפני זמן קצר, כי זה מכניס למעשה את הערבים לתוך פלונטר מאוד מאוד משמעותי בסיפור הזה. אבל לא התקבלה החלטה בעניין הזה, ואני מתאר לעצמי שהיא תתקבל בהמשך. אבל אני חושב שהחוק עצמו לא יעבור. כלומר, הוראת השעה תפקע מחר בלילה. אבל שוב, זה אימור שאני מאמר אותו על בסיס הדינמיקה של הדברים כאן בכנסת.
לא, אנחנו לא נתפוס אותך, כי אני עכשיו, רק בגלל שאמרת את זה, אני אמר שהיא תעבור. אבל עוד פעם, אין לי שום מידע, אין לי כלום. ארי, אתה תאמר שידחו אותה ברגע האחרון.
לא, אני אמר על אי אמון. אני אמר על אי אמון, כי אני ממש לא מצליח להבין שיקול של אדם אחד באופוזיציה שלא ירצה להפוך את זה לאי אמון. גם אלה שהיו רוצים לתמוך בחוק.
אז אני אסביר לך, אריה.
גם אלה שהיו רוצים לתמוך בחוק, דיכטר כזה למשל, אז ברגע שזה הופך לאי אמון, זה פותר לו את הדילמה.
אני אסביר לך למה. כי אמר יאיר גולן אתמול אצלנו בבוקר, רמז, לא אמר, שאם זה יהיה אי אמון, מרץ תצביע בעד. מרץ לא תפיל את הממשלה. עכשיו אני לא יודע מה...
נהדר, ואז אתה הופך אותם לסמרטוטים בעיני הבוחרים שלהם.
בסדר, אבל סמרטוטים, הבוחרים שלהם ישכחו. הבוחרים שלהם, אגב, מוכנים שהם יהיו סמרטוטים כדי להיפטר מנתניהו, וראינו את זה.
נפטרו.
יפה.
כמה אפשר לאכול צפרדעים להצביע בעד החוק?
אבל אז ההוראה תעבור, והממשלה תזכה בניצחון ענק, מורלי, אבל בסדר, רגע, אז הסתדרנו. יקי אומר, לא יעבור, אני אומר יעבור, אני לא הבנתי מה אתה אומר, יהיה אי אמון, אבל יעבור או לא יעבור, ארי?
ברגע שיש אי אמון, זה לא יעבור.
אוקיי, טוב, נתכנס מחר. יקי, מה קורה חוץ מזה במשכן?
האמת היא שדי תוסס וסוער. התרגלנו לימים מאוד מאוד שקטים במהלך השנתיים האחרונות עד להקמת הממשלה, והנה סוף סוף יום שני נראה כמו יום שני אמיתי בכנסת, ישיבות סיעה, חברי כנסת מתכנסים. אני חייב לומר שיש משהו שהוא מאוד מעצבן מבחינת העיתונאים, ומה שמאפיין את העשיות של הממשלה הזאת, שהם כולם מחכים עם ההחלטה לרגע האחרון. אתה שואל את מרץ, נו, מה החלטתם? איך תצביעו באופן סופי על חוק האזרחות? נחכה ללילה, וכך גם העבודה ומפלגות נוספות. אני פשוט אומר, אם בכל זאת אתם מחכים ורוצים שהממשלה הזאת תחזיק הרבה זמן, תשחררו אותנו מוקדם הביתה, תנו לנו לעשות את עבודתנו, ולא עד שלוש לפנות בוקר.
הראשון שישבר זה יקי אדם, כנראה לי, מכל הלילות הלבנים האלה.
לא, אבל כן, אני חושב ששמענו לא מעט דברים מעניינים היום בישיבות עשייה. את בנט מנסה לדחוק את חברי האופוזיציה לפינה עם החוק הזה, למרות הנטייה שלהם להתנגד, והוא אומר שיש דברים שלא משחקים איתם. לפיד שמדבר באמת על הלילה ארוך שלפנינו, ותזכרו שבסוף זה כבר הלילה, כמדומני השלישי, השבוע השלישי, שבו האופוזיציה לא נותנת מנוח לקואליציה. כולנו שאלנו האם זה יחזיק מעמד, בינתיים זה מחזיק מעמד, כלומר הלילות הלבנים פה בכנסת, בינתיים עושים את שלהם מבחינת האופוזיציה, פעם אחר פעם.
תגיד, מה היה היום בפתיחת הישיבה של הוועדה המסדרת, כאשר הפתיחה התאחרה בחצי שעה בערך, כי עידית סילמן לא הגיע? מה היה הסיפור?
יש משהו שמאוד כעסו עליו חברי הכנסת מהליכוד, ובהם גם דודי אמסלם ודוד ביטן וחברי כנסת נוספים, ושקבעו הצבעה על חוק האזרחות בוועדה בשעה 9 במדויק, והיו חברי כנסת שרצו קצת לאחר, והם התעניינו אצל עידית סילמן ואצל אחרים בוועדה האם השעה הזאת היא שעה מדויקת, ונאמר להם שכן, שההצבעה תתקיים באותה שעה. ואז הם הגיעו, ובמקביל, מחוץ לחדר הוועדה, עידית סילמן עשתה מין התייעצות כזאת בתוך הקואליציה, עם בועז טופורובסקי וחברי כנסת נוספים, והתעכבו עם הדיון ב-20 דקות. וזה הרתיח מאוד את חברי הכנסת הללו. אורית סטרוק, למשל, מהציונות הדתית, אמרה לעידית סילמן שהיא לא סולחת לה, כי זה הגיע למצב ש... 20
דקות האלה?
כי זה הגיע למצב שהיא לא הלכה לבקר את ביתה היולדת בבית החולים, כי אמרו לה שההצבעה היא ב-9:00. אז תראה, זאת אומרת, הקואליציה בסופו של דבר התנצלה על כך, כי הרי גם אם אתה מאחר ואתה יכול לאחר, כן, לא קרה שום דבר, אז תעדכן.
תעדכן. תגיד, דבר אחרון, אתה מוכן לגשת שנייה רגע לבנט להודיע לו שנתניהו כבר לא ראש ממשלה?
אני חייב לומר שזה היה קטע שבנט עצמו מבעל ממנו בתוך הישיבה
הציעה. בנט גמגם, לא היה מרוכז, אבל אני רוצה להזכיר לכם שבארצות הברית
קוראים תמיד, ברור.
תמיד, אתה היית פרזידנט, אתה תמיד פרזידנט.
אבל אריה, אנחנו לא בארצות הברית.
אני חושב אגב שאריה נתניהו היה מאוד רוצה להעתיק את המדיניות הזאת לארץ כאן, אבל בינתיים אנחנו בישראל.
הם מצאו, הליכוד מצאו פתרון בינתיים, מראש האופוזיציה וראש הממשלה הבא, נתניהו, ככה קוראים לו כרגע. טוב, בסדר, יקי אדמקר, וואלה, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, להתראות.
להתראות, רעות מתתיה אורגון, תעשה לנו דווחי תנועה, אחר כך נצא לפרסומות, אחר כך יהיה פה שם, אני לא אגיד אותו, בכוונה.
חדש.
אבל בנושא קורונה, אתם לא תאמינו, אתם טיפלו מהכיסא, ואחר כך נדבר על אותו פסק דין, עסקת טיעון של אריה שיף, עורך דינו ססי גזי יהיה פה, ואחר כך נדבר על ספר מאוד מרגש, חדש, על גיבורה אלמונית ממלחמת השחרור. חכו לנו, יש פה דברים מעניינים בהמשך. שאלנו את עצמנו, איך ומה עוד נגיד על הקורונה, על ההתפרצות החדשה, כן, לא, מפחיד, לא מפחיד, ואז הגענו להברקה.
כן, נגיע למסקנה שאין דבר כזה.
פרופסור יורם לס, שלום.
ערב טוב.
פרופסור לס? לא, מישהו ש...
תן לי לפרש את מה שהוא אומר.
כן. יורם, אתה איתנו? שמעתי אותו לשנייה, משהו התחרבש בקו. כן, תפרש מה הוא אומר.
אני חושב שהשתיקה הזאת, המשמעות שלה שבעצם אין מגפה, אין קורונה.
או שכולנו, אתה איתנו יורם?
לגמרי
איתכם,
אני
ערב טוב.
לא, אבל הוא עדיין מקוטע קצת. נו, מה אתה אומר? בדיעבד, במבט לאחור, עבר, גל ראשון, גל שני, גל שלישי, אנחנו ברביעי. מי נגד מי?
תראה, הנגיפים דרכם לעבור את כל המחסומים. כל הקשקושים שמדברים על סגרים ובידודים וסגירת נדבג, עובדה, אחרי שנה וחצי, אף אחד לא יודע בטעות, נגיפים בכל מקום. עובדה, זה לא לוויכוח. קח את הדלטה הזה, הוא מזמן עבר את נדבג, הוא מסתובב בכל הארץ, ועדיין בנדבג מנסים לעצור אותו. קשקוש.
הלו, יש, פרופסור לס, יש מה שנקרא אומס נגיפי. כלומר, אם יהיו בארץ 1,000 נושאי דלטה, או 10,000, יש לזה משמעות.
הרי, תשמע, הרי גם אנחנו מהמקצוע. בישראל נדבקו כבר מיליוני ישראלים בנגיף הקורונה. לא 800,000, שזה המספר הרשמי. רובם ככולם נדבקו, הם לא יודעים מזה. טוב שהם לא יודעים מזה, מפני שבמקרה שלהם לא בדקו אותם במקרה. מה זה חשוב בכלל ההדבקה? יש מגפה של בדיקות, אתה יודע שהיום בודקים פי 3 את המספרים צייצתי. פי שלוש יותר בדיקות היום מאשר בתחילת יוני. זאת אומרת שמוצאים יותר.
כי בגלל ש...
אם עכשיו יגדילו ל-100,000, ימצאו עוד יותר.
אבל רגע, עוד לא אמרנו מילת מפתח אחת, תרשו לשניכם, שני הפרופסורים, עוד לא אמרנו את המילה חיסונים. כשהכל התחיל, ואתה יצאת עם הקמפיין שאין, שזה שפעת עם יחסי ציבור, לא היינו מחוסנים, ולכן גם מתנו קצת, כ-6,500 איש. היום כשיש פה, אריה דיבר מקודם על עומס נגיפי, אני חושב שיש היום פה עומס חיסוני, זאת אומרת, אנחנו כמעט בחסינות עדר, והאוכלוסיות החלשות, פגיעות מחוסנות ומבוגרים מחוסנים, אפשר להיות יותר רגועים, אבל לא בגלל שאין קורונה, אלא בגלל שהציבור מחוסן לקורונה. מה אתה אומר את זה?
מסכים עם רוב דבריך. אין דבר בעולם הרפואי שהאריך את תוחלת החיים יותר מהחיסונים כלפי כל הנגיפים. ואוכלוסיית הסיכון אכן חייבת להתחסן. עבדך הנאמן כל חורף מתחסן, מתחסן לשפעת, החורף התחסנתי גם לקורונה, אבל...
היית מחסן את הצעירים עכשיו כפי שממליצים המומחים?
לגבי הצעירים אני בנושא הזה משאיר להם את ההחלטה. תגיד לי, אתה התחסנת נגד שיתוק ילדים? עכשיו, בימים אלה לא התחסנת, כי שיתוק ילדים זה מחלה של ילדים. קורונה זה מחלה של זקנים. 50% מהששת אלפים, שאתה טוען שיש ששת אלפים,
6,500.
שגוי המספר הזה לחלוטין, אבל אני זורם איתך, 50% מהם היו בעשור התשיעי לחייהם.
גם בין 4 מיליון שמתו בעולם? זה נכון גם
לאט לאט. לגבי ישראל, המספר הזה הוא שגוי לחלוטין. ושוב, הסברתי ברשתות איך מודדים באמת. אם אתה שואל, אריה, לגבי העולם, במזרח אסיה, איפה שזה התחיל, אתה זוכר את הדרקון הסיני? לא הייתה שום מגפה. אתה יודע שמתים כל חודש 1,000,000 סינים? כל חודש, לא שנה.
השם יקום דמם, יש להם מיליארד, מה אתה רוצה?
אבל אין, לא הייתה קורונה בכלל במזרח אסיה.
יורם, אלעז, חזרת עוד פעם לזה? לא, תעשה לי טובה, אתה עכשיו תרגיז את האריה, אני צריך לבוא את האש.
לא, לא, את הניו יורק טיימס מאתמול. לפני, מאתמול, ציטטו מאמר מדעי מאוד מעניין.
אני לא מאמין לאף מילה של הניו יורק טיימס.
תבין, הם שמאלנים בשבילו. מה כתוב בטיימס אתמול?
חכה, תן לי ללכת לקראתו. במזרח אסיה לא הייתה מגפת קורונה, בכלל. במערב, הייתה מגפה קשה מאוד.
מה הם הודים? הודו, סתם עושים את עצמם?
רגע, תן לי לגמור.
אבל זה אסיה.
הודו זה מזרח אסיה, יורם לס. הם מתים כמו זבובים, כמו זבובים הודים.
תשמע, תסתכל על המספרים האמיתיים, שזה לא מה שאמרת, 6,500 שמתו מקורונה. תסתכל רק על התמותה העודפת. כמה מתו מכל הסיבות. זה המספר היחידי שאי אפשר לעבוד עליך בעיניים.
אבל יש תמותה עודפת. אתה טענת את זה לפני שנה, ואמרנו מוקדם מדי לדעת, ואחרי שנה הגיעו למסקנה שיש למעלה מ-2,300 תמותה עודפת בשנה.
חזרנו לישראל.
כן, כן.
אתה צודק, ותרשה לי, אני יודע שזה דבר שאי אפשר להבין, אבל בטח ברדיו, הרי הייתי בצד שלכם של המתרס. קח את חודש ינואר השחור. אתה זוכר? את ינואר השחור השנה? בינואר השחור שכולנו ישבנו בסגר, טיפסנו על הקירות מרוב פחד והחורבן והכל, נפטרו במדינת ישראל 800 אנשים יותר מאשר בינואר הקודם.
נו?
זה התמותה העודפת בינואר השחור.
אם זה קורה חלילה בשנה שלמה, זה היו הרבה אלפים.
רגע, תן לי רק, ואני מסיים.
משפט אחרון, פרופסור לס.
נתון אחרון, בינואר 2007, מתו 1,200 יותר מאשר בינואר הקודם. זה לא היה שחור, לא הזמנת אותי לאולפן, אף אחד לא ידע מזה, ועדיין. 1,200 יותר בינואר 2007, זה יותר מ-800.
פרופסור רמנס, תודה רבה לך על השיחה הזו.
נתגעגע ל-2007, תודה רבה.
פשוט אמרתי, אם אנחנו חוזרים לקורונה, חייבים גם לשמוע את האינטונציה הזאת. אז אנחנו צריכים פרסומות, צריך נחזור בהתפרצות קורונה רביעית, חכו לנו. עורך הדין ססי גז, שלום.
ערב טוב.
המייצג את אריה שיף, בית המחוזי בבאר שבע הרשיע היום את אריה שיף בהמתה בקלות דעת של מוחמד אל אטרש. הסיפור ההוא שהוא ירה בגנב רכב, על פי הודעתו בעובדות המלאות של כתב האישום. מה קרה שם? ספר לנו, בבחינת עסקת הטיעון.
אנחנו היינו בהליכי גישור מאוד ממושכים שלא התפרסם. ובסופו ההליך הזה שהיה היום, הגענו להסכמה בינינו לבין הפרקליטות, לפי הנאשם יודה בכתב אישום, מתוקן. זה לא בדיוק אותם עובדות, כי בסייג שבהסדר טיעון, המדינה הסכימה שהוא היה מאוד קרוב, יש סייג בחוק, שהוא לא עוזר לך מבחינת האחריות, אתה מורשה, אבל מבחינת האנישה הוא מאוד מאוד עוזר לך, שבעצם הסייג אומר שהוא היה קרוב להגנה עצמית, שהוא התנהג בצורה שהרבה אנשים כמונו היו מתנהגים, אבל הוא לא מגיע להגנה עצמית מבחינה אובייקטיבית, מגיע על פי החוק. כלומר, בית משפט אמור להתחשב בו בצורה מאוד קיצונית רצינית, בעובדה שהוא היה מאוד קרוב להגנה עצמית, אבל אובייקטיבית הוא לא עמד בקריטריונים של הגנה עצמית, ובית משפט היום שלח אותו לעבודות שירות, לבדיקת אפשרות של עבודות שירות.
זה יופי, זה מנחם, שהוא לא ילך לכלא על הדבר הזה, אבל מה זה אומר ברמה...
רגע, הוא לא הולך לכלא, סופי?
עדיין לא סופית, כי אין גרדים, זה לא היו טירונים לעונש, אבל העובדה שבית משפט שולח בתחילת הדיון לבדוק אפשרות כזאת, היא עובדה מעודדת מאוד. מה זה אומר?
נכון, אבל תגיד, מה זה אומר ברמה הערכית? זה שאדם רואה לנגד עיניו מישהו גונב לו את האוטו והוא אסור לו למנוע את זה ממנו?
תראה, אנחנו לא בארצות הברית. בישראל יש הגנה עצמית שהיא הגנה די מצומצמת. אני לא אומר לך שאם היינו מנהלים משפט, אולי כן היינו מקבלים את ההגנה הזאת, והתלבטתי מאוד קשה בתיק הזה. כי זה באמת אחד התיקים הבודדים, שאתה לא יודע פה מי הטוב ומי הרע. אתה יודע שאולי גם אתה היית כסניגור מתנהג ככה. אני שואל כל אדם ששומע אותנו, מה הוא היה עושה שהוא מתעורר בשתיים בלילה, כשאשתו ישנה בקרבן, הוא מתעורר עם אקדח ורישיון, רואה פורץ שכבר נמצא ברכפו, הוא גונב לו את הרכב, אשתו ישנה בקרבן, ושני פורצים יורדים ועומדים לידו, ואיך אתה היית מתנהג ואיך אני הייתי מתנהג?
אני הייתי יורה, אבל בשקט, לא להעיר
כשקט. אבל הוא גם מביא להם את המצלמה.
ססי, בדיוק, לדעתי, ססי, אני הייתי, התלהמתי כמו עם כולם כשנעצר ונחקר, ואז ראיתי את הסרטון, ובסרטון אתה רואה שלתביעה היה קייס, שהוא מסתובב שם די בנונשלנט, ולכן קרה כל מה שקרה, תקן אותי אם אני טועה.
נכון, לכן הגענו להסדר טיעון, כמו שאתה אומר, יש את הצד הזה, ויש את הצד הזה, יש את הצד הזה שהאינסטינקט הטבעי הוא שיש לו הגנה עצמית מאוד ברמה הכי גבוהה בעולם, כי באמת כל אחד היה מתנהג כך. מצד שני, הסרט הזה שהוא שלח את המדינה לקחת אותו, כלומר, הוא שלח לשוטר, תבין, איש, לא רק שאין לו עבר
פלילי. אתה יודע מה, תסביר לנו לסיום, ססי, למה חוק שי דרומי לא תופס פה?
כי זה לא בדיוק הבית, זה לא קרה בבית שלו. זה קרה בקרבן, והשאלה אם הבית זה קרבן או לא, היא שאלה קשה. כי כמו שאתה אומר בסרטון, זה נראה עשיר מדי, קרוב מדי. קשה לי להציג את הצד של המדינה, כי אני סניגור.
אדוני, אבל אתה מקצוען, אתה מקצוען.
כן, נכון, אבל קשה.
צריך לתקן את החוק?
צריך לתקן מיד את החוק. מיד לתקן את החוק. אני אומר לך שבעקבות המקרה הזה דיברו איתי הרבה חברי כנסת, לא אחד ולא שניים, וגם יותר מחברי כנסת, אבל עדיין אנחנו נמצאים בחוק הזה, ואם באמת זה ייגמר בעבודות שירות, כי אז כל ה... תראה, עסקת טיעון זה כולם מבטרים. אני ויתרתי על הצד של לזכות, המדינה ביטרה על העניין של להחמיר...
מזכיר לי את ממשלת הריפוי. אבל נראה שאתה פה עבודה טובה, ססי גז, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה לכם.
לגמרי לתקן את החוק. גלי מיר טיבון, שלום.
שלום.
ערב טוב.
גלי סופרת, והיא מחברת הספר שעוד לא קראתי אותו, קראתי עליו, נגע לי מאוד בלב, הדס בקצה הלילה, את כותבת על לוחמת פלמח, הדסה למפל, סיפור מרתיע, ספרי לנו.
זה סיפור קודם כל שהוא מעבר לסיפור האישי, משום שהוא מספר על המפגש ועל הקשר שנרקם בין ניצולות השואה לבין בני הארץ. בכלל גם בין ניצולי השואה, אבל זה תמיד מתחיל מהבנות, איתן תמיד הקשר נרקם ראשון, והוא מספר את סיפור אהבתה וגבורתה. היא הגיעה כילדה טהרן, קודם למשק עיינות ואחר כך לקיבוץ גבעת ברנר, והצטרפה להכשרה של הפלמ"ח.
הגיעה כמובן אחרי סיבוב שואה, משפחה שחלקה נספה וחלקה לא, וגורשו וברחו ונמלטו וניצלו באור שיניה, ובסוף היא מגיעה לפה לבד, נכון?
היא מגיעה לבד משום שההורים והאחות הגדולה לא יכלו להצטרף למסע של ילדי טהרן. לא היה מקום, זה לא כל אחד יכול היה להיכנס, והם יכלו להכניס ילדה אחת למסע. והם בחרו את הילדה הצעירה בהנחה שהאחות הגדולה תשרוד. ומי שלא שרד שם זה האבא, שהוא נפטר בברית המועצות, והאימא והאחות נשארו שם, ואחר כך הגיעו למחנה הקורים בגרמניה.
בואי נתרכז עכשיו בגבעת ברנר פה, כי אני רוצה שנספיק.
כן, אני רק רוצה לומר שהם הגיעו לארץ 3 חודשים אחרי שהדסה נפלה בקרב לטרון.
אוי.
אבל היא מגיעה, זה פשוט נורא. היא מגיעה לגבעת ברנר, היא ילדה יחידה, יש לה אולי חברות שהיא מכירה מהמסע, אבל זאת בדידות איומה, והבדידות הזו משתקפת ביומן שלה, במכתבים שלה, זה כל כך נוגע ללב, הרצון הזה בבית.
הסיפור שלך, הספר שלך צמוד לעובדות, או שבשלב מסוים את מפליגה על פי הרישיון של האומן גם לברוא סיפור, להמציא סיפור?
תראה אריה, זאת שאלה מכשילה. אני היסטוריונית.
הוא עובד בזה, כן.
אני היסטוריונית, והדיוק ההיסטורי מאוד מאוד חשוב לי, ומה שקרה זה ששנים אנשים מספרים איזשהו סיפור, דרך אגב הוא לא בדיוק אחיד, אבל הוא מסתדר עם הנרטיב ועם מה שמתאים, והנה הם מגיעים והם בני 89, זה לפני 3 שנים, וכך אני פוגשת אותם. ובגיל הזה הם כבר מבינים שאו שהם מספרים עכשיו מה היה, או שכבר לא יספרו אף פעם.
אבל אנחנו חייבים להספיק, אני רוצה להגיע לסיפור, לקרב לטרון, היא מתגייסת, היא הופכת ללוחמת, היא יוצאת לקרב הזה נגד, המפקד לא רוצה, מי זה היה, תזכירי לי?
לסקוב. לסקוב היה המגד, שמיר היה המחת, לסקוב לא רצה בנות בכלל במקום הקרבי בשום אופן, בנות יכולות להיות אלחוטאיות אבל רק בבסיס, ומה שקורה זה שיקי וג, שגם הוא נהרג באותו קרב בלטרון, חסר לו אלחוטאי לזחלם, וברגע האחרון היא נדחפת לזחלם, ויקי מאפשר לה להישאר, גם כשהאלחוטאי מגיע הוא כבר יוצא לדרך,
היא כבר בפנים,
והם יוצאים 4 זחלמים למשטרת לטרון, ובהתחלה זה נראה כקרב מוצלח ביותר, הם חותכים את הגדרות, הם נכנסים למשטרה, ואז החבלן מניח את הפצצות, את חומר הנפץ על הדלת הכבדה, הירדנים לא משגיחים בהם בכלל, ומפוצץ את החומר. הירדנים מתעוררים ומתחילים לראות עליהם. מה שנורא זה שהדלת הזו בכלל לא הייתה נעולה, לא היה צריך חומר נפץ.
והחומר נפץ בעצם מאיר את הירדנים שבעצם טובחים בהם. וכמעט כולם נהרגים שם, נכון?
כמעט כולם.
היא נשארת עד הרגע האחרון, מדווחת בקשר, אני מקדם את זה כי יש לנו בדיוק 45 שניות, מדברת, היא האחרונה לפני שהיא נהרגת, היא מדווחת על מה שקורה, היא לא בורחת.
היא לא נוטשת את ההלכות, ואחרים נסוגים לאחור, והיא נשארת עד הסוף. מפקדיה המליצו שיינתן לה איתור הגבורה על מעשה גבורה אילאית שנעשה בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש. המלצתם לא נענתה עד היום.
כי בן גוריון החליט רק על 12 איתורי גבורה במלחמת השחרור, כ-12 שבטי ישראל. אפשר לשנות את זה?
בהחלט, וכבר היו דברים מעולם, כולל קרב גולני בבופור, ואני חושבת שכדאי לשקול וכדאי לבדוק, אני מאוד אשמח אם זה יקרה, מגיע לך.
מי זה הרמטכ"ל? זה הסמכות?
כן. כן.
טוב, ארי, אתה תדבר עם אביב כוכבי. הסרט הוא הדס בקצה הלילה, גלי מיר טיבון. תודה רבה לך וכל הכבוד.
תודה רבה.
תודה לכם.
היא רעייתו של אלוף נועם טיבון, ואימא של טיבון שלנו, העיתונאי, אמיר טיבון. עורך ומפיק אסף נבו, אחרי על השידור עידו כהן, עורך הדיגיטל דוד זבולוני, אחרי ספורט ניקופון ומליניאק. מה אמרנו יקרה בלילה?
מחר כבר נדע אם יש איחוד משפחות, אין איחוד משפחות, יש אי אמון, אין אי אמון, יש זמן עד מחר.
עד מחר, נתראה פה מחר, ביי.